שלום לכולם, ברוכים הבאים. שומעים? טוב, זה לא הזמן לתאר את ההתרגשות, לפגוש את כולם שוב פעם בשנה כשאנחנו עושים את זה, ובמידה רבה בשביל זה אנחנו קיימים כאן, בשביל המפגש הזה, תכלית ופירות של כל השנה, אבל אנחנו נעבור מהדבר השמח הזה לדברים העצובים שאנחנו עומדים לעסוק בהם בשיעור, עונש הכרת. עצוב תרתי משמע, גם בגלל שהכרת הוא לא דבר שמח כמובן. שומעים בכל מקום? בסוף שומעים? שומעים. וגם בגלל שבחרתי היום משום מה שני שיעורים שעוסקים בנושאים כבדים והלכתיים, ממחר התחילו נושאים קצת קלים יותר אצלי בשיעורים שלי, אז גם מבחינה זאת לא אמור להיות קל, אבל נשתדל לצלוח את זה ביחד. עונש הכרת תופס מקום חשוב מאוד בתורה, לצערנו, אבל יש 36 קריטות בתורה, כלומר 36 איסורים או מצוות שיש עליהם עונש כרת, והתורה במידה רבה סתמה ולא פרשה מה הוא עונש הכרת. כשמדובר על מיתת בית דין, אנחנו יודעים גם שם פחות או יותר, לא תמיד בדיוק, למה התכוונה התורה. כשהתורה מדברת על ויפילו השופט ויכהו לפניו, אנחנו יודעים שמדובר על מלכות, אם כי אנחנו צריכים לראות בתורה שבעל פה את מספר המלכות, וודאי ככה בעונשי כנסות. עונש הכרת שהוא כל כך מרכזי, התורה אומרת ונכרת מעמיו, או ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, מה משמעו של העונש הזה, לאן הוא מוביל? דומה שבגלל שהדבר הזה סתום, אז יש בו במפרשים יותר משיטה אחת וגם יותר משתיים. אנחנו בשיעור נתרכז בשלוש השיטות העיקריות בעניין, והם רש"י, רמב״ם ורמב"ן. אמרתי את השמות גם לפי הגיל שלהם, כלומר מי קודם למי, אבל גם מן הקצר אל הארוך בשיטה. וככלל נאמר, אמנם שלוש שיטות, אבל ניתן לחלק אותם לשתיים עקרוניות. שיטת רש"י שמדבר על עונש ברור, מוכר לנו במה שקורה כאן בעולם. ניתן להסתכל בדף המקורות, בסך הכל יש לנו שם פחות משורה, אחרי שני המקורות הראשונים בגמרות, יש לנו רש"י ויקרא פרק י"ז פסוק ט', אומר רש"י ונכרת, זרעו נכרת וימיו נכרתים. כלומר, כרת זה כילוי בנים, גם בתפילת יום הכיפורים בווידוי אנחנו אומרים על חטאים שאנו חייבים עליהם כרת וערירי, בתורה נזכר באחד הקריטות, חטאם יישאו, ערירים ימותו. וזה מה שאומר רש"י כאן, כילוי בנים. סליחה, אומר רש"י, זרעו נכרת, וימיו נכרתים, משמע מת בקיצור ימים. הרמב"ן מביא את חז"ל בעניין הזה שהכוונה לגיל 60, ולכן נהגו שכל אדם שעבר את גיל 60, אז עושה איזשהו קידוש על כך שיצא מגדרי כרת בעניין הזה. אבל מכל מקום, מה שרש"י מחזיר אותנו לחיק המקרא הבטוח והחם, שכשאנחנו מדברים על עונשים, אנחנו מדברים על מה שקורה בעולם הזה, בדברים שאנחנו יכולים לראות אותם, למשש אותם, להרגיש אותם, לחוש אותם. הרמב״ם, ובעקבותיו גם הרמב״ן, אנחנו למען הקיצור נקרא את הרמב״ם בלבד כרגע, ברמב״ן נעסוק יותר מאוחר, אבל אני אומר באופן עקרוני, שיטתו כמו הרמב״ם רק הרבה יותר מסובכת, ונראה את דבריו בהלכות תשובה, פרק ח' הלכה א', מופיע לנו מיד אחרי רש"י, הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא, והיא החיים שאין מוות עמהם, והטובה שאין עמה רעה. והוא שכתוב בתורה למען ייטב לך וארכת הימים, כמובן על פי מדרשו של רבי עקיבא, למען ייטב לך בעולם שכולו טוב וארכת הימים בעולם שכולו ארוך. מפי השמועה, הוא אומר את זה, סליחה, למען ייטב לך בעולם שכולו טוב וארכת הימים בעולם שכולו ארוך. וזהו העולם הבא, שכר הצדיקים, והוא שיזכו לנועם הזה ויהיו בטובה הזו. ופרעון הרשעים הוא שלא יזכו לחיים אלו, אלא ייכרתו וימותו. וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו, הוא המת שאינו חי לעולם, אלא נחרט ברשעו ועבד כבהמה. וזהו קראת הכתובה בתורה. כאן אנחנו מגיעים למעשה לעניין שלנו, וזהו קראת הכתובה בתורה, שנאמר, יקראת, תקראת הנפש האי, מפי השמוע למדו, יקראת בעולם הזה, תקראת לעולם הבא. כלומר, שאותה הנפש שפרשה מן הגוף בעולם הזה, אינה זוכה לחיי העולם הבא, אלא גם מן העולם הבא היא נחרטת. דבריו מבוססים על הגמרא בסנהדרין, שהיא המקור הראשון שמופיע לנו כאן, בתחילת העמוד. סנהדרין סמך דלת עמוד ב', לך דתניא, יקראת, תקראת, יקראת בעולם הזה, תקראת לעולם הבא. דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי ישמעאל, והלא כבר נאמר ונחרטה. שם בפסוקים נאמר, קודם ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, והנפש אשר תעשה ביד רמה, מן האזרח ומן הגרת אשר הוא מגדף, עוד נראה את הפסוקים האלה לפנים, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, כי דבר השם בזה ואת מצוותו איפר, היקראת, תיקראת הנפש ההיא עוונבה. ממילא רבי ישמעאל אומר שהכפילות של עולם זה ועולם הבא, זה מה שנאמר, ונחרטה, ונחרטה בעולם הזה, היקראת לעולם הבא. תיקראת, דיברה תורה כראשון בן אדם. מחלוקת קלאסית מפורסמת מאוד בין בית מדרשו של רבי ישמעאל לבית מדרשו של רבי עקיבא, בשאלה של כל המילים האלה, אם גנוב יגנב, אם ימצא תימצא, וכל הדברים האלה, אם אני אומר דיברה תורה כלשון בני אדם, ואינני מרבה מזה, או כשיטת רבי עקיבא, אני מרבה מהדברים האלה דבר נוסף, נתון תיתן וכדומה. בכלל, שיטת רבי עקיבא שהיה דורש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג שבתורה, מכל בב החיבור, מכל ה' הידוע וכדומה. בעוד שיטת בית מדרשו של רבי ישמעאל היא שדיברה תורה כלשון בני אדם, וממילא רבי ישמעאל מוצא פסוק אחר. ההבדל הזה בין רבי ישמעאל רבי עקיבא הוא סוגיה לשיעור בפני עצמו שלא נעסוק בו, אבל בסך הכל שניהם מודים בכפילות הקיימת בפסוק, שהם מביאה לנו שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא, וזה כמובן דבר ש... יש פה חידוש בולט, מכיוון שבדרך כלל בתורה אין דיון, כלומר בתורה שמכתב, אין דיון על עולם הבא. חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה, ותורה שבעל פה קדמה לתורה שמכתב. אני רגיל לבאר את זה על עיקרי אמונה ולא על פרטי המצוות. כלומר, תחיית המתים, עולם הבא, דברים האלה ועוד דברים רבים אחרים. גן עדן, גיהינום, הדברים האלה הם בדרך כלל תורה שבעל פה ולא נאמרו בתורה שבכתב. וכאן נרמז העניין הזה של חלק לעולם הבא, כפי שמביא אותו כאן הרמב״ם, כך שיש כאן מחלוקת עקרונית בין רש"י שמסביר את הדברים כדרכה של כל התורה בעונשים בעולם הזה, והרמב״ם שבעקבות הגמרא הולך לנו לעולם הבא. ולכאורה אין צורך לומר, שמפשטי המקראות יהיה קשה להוכיח את שיטת הרמב״ם ואת שיטת הגמרא בסנהדרין, ובזה נעסוק בשיעור שלנו. אבל אני רוצה קודם כל לעסוק ברש"י, שמשום מה לא הלך בעקבות הגמרא שם, ולנסות ללמוד את השיטה שלו. כאמור, כשאנחנו מדברים על הרמב״ם, וזה בחלק השני, שם אנחנו נעשה את הפיצול. הרמב״ם מדבר לנו על שני עולמות, ברמב"ן אנחנו כבר נראה שאנחנו רגעים לקצת יותר. כלומר, ואנחנו מדברים גם על שלושה עולמות, ודאג את מה שכתוב כאן ברבי ישמעאל, שאמר וכי שלושה עולמים יש. נדבר גם על זה, והרמב"ן כאמור מחלק לנו לשלושה סוגי קראת, גם במקראות, אבל נראה איזה. קודם כל נאמר בחלוקה ראשונית, שהרמב"ם והרמב"ן שולחים אותנו לעולם הבא, שזה עניין מופלג יותר, נלמד קודם כל את שיטת רש"י. מאיכן יודע רש"י שכרת הוא זרעו נחרט וימיו נחרטים, זרעו נחרט וימיו נחרטים, מאיכן הדבר הזה לקוח? ראיה ברורה לא מצאתי. כלומר, לתורה שבעל פה ניתן ללכת, אבל כשאני מנסה למצוא בתוך המקראות, ננסה לטוות איזשהו חוט, שייתכן שיכול לסייע לנו לשיטת רש"י. ולצורך העניין הזה נלך לפסוקים שהובאו כאן במסכת סנהדרין, שהם למעשה הפסוקים העיקריים על איסור הכרת. בדרך כלל בכרת נאמרו דברים קצרים מאוד, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, ונכרת האיש ההוא מעמיו, ונכרת מעמיו וכדומה. ובאמת בספר במדבר פרק ט"ו, ואנחנו נפתח אותו, שם יש קצת אריכות על הדבר הזה, ואני רוצה לדבר עליה בעיקר בשיטת רש"י. זה יצריך אותנו להיכנס במידה זו או אחרת לפרשה שם. במדבר פרק ט"ו. נתחיל מהסוף, נעבור להתחלה. כמו שאני אוהב בדרך כלל, פסוק כ"ז. לא פסוק כ"ז, נתחיל פסוק למד. אלה הפסוקים שהגמרא דיברה עליהם, והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר, את אדוני הוא מגדף, ודכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, כי דבר אדוני בזה ואת מצוותו יפר, היכרת תיכרת הנפש ההיא עוון עבר. לא ברור מי הוא האדם שהדבר הזה מכוון אליו, הפסוקים כאן בתורה חריפים מאוד, למה התורה מתכוונת. לפני כן, החל מפסוק כ"ב, נזכרו מצוות שאדם עושה אותן בשגגה, ומכאן לכלל הידוע, שדבר שזדונו כרת, שגגתו בחטאת. למשל, מי שמחלל שבת, יש עליו גם חיוב מיתת בית דין, אבל גם כי כל האוסף המלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, זה נאמר בשבת. ואם אדם מחלל שבת בשוגג, אז הוא צריך להביא קורבן חטאת. דברים בסך הכל מוכרים, אותו דבר לגבי כל המצוות האחרות. אדם אוכל חלב, נאמר ונכרת מעמיו, אם אדם אוכל חלב בשוגג, מביא על זה קורבן חטאת. וכאן הפסוקים, המקראות מדברים על קורבן חטאת. פרק ט"ו פסוק כ"ב, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר אדוני אל משה. רגע, אנחנו אוהבים להתחיל מהסוף, אז בואו נראה קודם פסוק כ"ז. ואם נפש אחת תחטא וישגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת. וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה וישגגה לפני אדוני, לכפר עליו ונסלח לו. האזרח בבני ישראל והגר הגר בתוכם, תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה, והנפש אשר תעשה ביד רמה, כלומר במזיד, אז כאן נאמר כרת, ומכאן אנחנו למדים את הקשר בין כרת לבין קורבן חטאת, זה לעושה במזיד וזה לעושה בשגגה. אבל לא נאמר כאן מה החטא. וכנראה על פי ההשוואה למקורות בויקרא, זה איזשהו חטא מסוים. אבל נתחיל את הפסוקים בפרק כ"ב, וזה מדבר על חטאת ציבור. עם נפש אחת, מה שקראנו בפסוק כ"ז, מתייחס לחטאת יחיד. אבל בפסוק כ"ב מתייחס לחטאת ציבור. וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, אשר דיבר אדוני אל משה, את כל אשר ציווה אדוני עליכם ביד משה, מן היום אשר ציווה אדוני והלאה לדורותיכם. והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בין בקר אחד לעולה, לריח נירוח לאדוני ומנחתו ונזקוק המשפט, ושעיר עזים אחד לחטאת. וכיפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם, כי שגגה היא, והם הביאו את קורבנם משל אדוני וחטאתם לפני אדוני על שגגתם. ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה, הפסוק מפורשם, אנחנו מכירים אותו מתפילת יום הכיפורים. וכאן מדובר על חטאת של כל העם, אחר כך נאמר, ואם נפש אחת תחטא בשגגה. החטאת כאן היא חטאת בלתי רגילה, היא כוללת גם עולה, והתחבטו גם המדרשים וגם המפרשים, על מה מדובר כאן? יש כאן איזושהי אמירה מאוד סתמית, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר השם אל משה, את כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה. למה הכוונה? רש"י הולך בעניין הזה בעקבות חז"ל, לא הבאתי את זה כדי שלא להאריך יותר מדי במקורות, ואומר וכי תשגו ולא תעשו עבודה זרה, הייתה בכלל כל המצוות שציבור מביאים עליהם פר, וכולי, אני אקרא את הדברים אולי בלשון הרשב"ם, יותר פשוטים, וכי תשגו בעובד עבודה זרה בשוגג פרשו חכמים. ופרשת האלה דבר שבויקרא משאר כל מצוות שבכרת. אם כן, מדובר כאן על חטאת על עבודה זרה, חטאת כאן חמורה במיוחד, כיוון שמדובר על כל הקהל, ש... שעבד עבודה זרה, יש תמיהות קשות על פירוש רש"י, בגלל שפר אלם דבר של ציבור יש לנו בספר ויקרא, והוא נאמר כשכל הציבור עובר עבירה שיש בה כרת, מביאים פר. אני אומר בקצרה, שבויקרא פרק ד', שגם כן מופיעה פרשה כזאת, מופיע קורבן חמור יותר מהקורבן שמופיע כאן. שם על פי ההלכה מדובר על כל הקריטות שבתורה, כמו שאומר הרשב"ן. וזה מוזר, ואני משאיר את זה בצריך עיון, לא אבוא לפתור כרגע את הבעיה, מן הסתם יש פתרון. איך יכול להיות שאם כל הציבור אוכל חלב, נאמר, דובר שהייתה הוראת בית דין שמותר לאכול חלב וכולם אכלו חלב, אז מביאים קורבן חמור, מביאים פר לחטאת, מופיע במפורש הוא חטאת פנימית, ואילו כאן כשהציבור עובד בשוגג עבודה זרה, אז מביאים קורבן קל יותר, האם תהיה עבודה זרה קלה יותר מאיסור כרת אחר. ובאמת, מפרשים אחרים הלכו בדרך שונה. ואם אני אקרא את אבן עזרא, מביא דעה ודוחה אותה, את דעתו של הרמב"ן אני לא אקרא, אני אקרא את מה שמביא כאן הרמב"ן, את הדעה הראשונה, והוא דוחה אותה. וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, הפרשה הזו סתומה במשמעה, ויתעו בה בעלי הפשט, כוונתו לאבן עזרא, לומר שהוא קורבן על מי שלא עשה מצווה לעשות והוא שוגג. אומר זה הרמב"ן ודבריהם דברי רוח, שאם כן יהיה חיוב קורבן בכל מצוות עשה שבתורה. בעלי הפשט שהוא מביא כאן לכאורה צודקים. לא מדובר פה כשהציבור עושה עבירה. כתוב וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, את כל אשר ציווה השם. כלומר שהשוגג היה לא במעשה אלא השוגג היה במחדל. אז מה עם משהו? אומר הרמב"ן. האם כשציבור לא עשה מצוות עשה, ציבור לא התפלל שחרית, לא יודע מה, ציבור לא נטל לולב, אז הביאו על זה קורבן, יעלה על הדעת, הרי קורבנות נאמרו רק על דברים שיש בהם איסור כרת, אז בשוגג מביאים קורבן. הרמב"ן נותן פירוש משלו, לא לעסוק בו רגע, פירוש מפורסם מאוד. דובר פה כשדור שלם שכח את כל התורה, כמו שהיה בימי מנשה, כמו שהיה אצל עולי בבל, ואז מביאים איזשהו קורבן ומתחילים את הכל מחדש. עדיין אני רוצה לדבוק בשיטת בעלי הפשט שהוא מביא, שלכאורה על פי פשוטו של מקרא מביאים כאן קורבן לא כאשר עוברים עבירה אלא כאשר לא עושים מצווה, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. אבל הרמב"ן צודק, הרי מביאים קורבן רק על דברים שיש בהם כרת. איך ייתכן אם אנשים נמנעו מליטול לולב שיביאו קורבן? אלא מאי? יש גם מצוות עשה שאם לא עושים אותם עוברים עליהם בכרת. אנחנו מכירים שתיים, ואחד זה קורבן הפסח, שאם לא עושים אותו אז שלי. מצווה אחת היא קורבן הפסח, ואז עולה כאן אפשרות שאם ציבור לא הביא קורבן פסח, יביא את הקורבן בשוגג, כמובן בגלל הוראת בית דין וכדומה, אז יביא את הקורבן שמופיע פה. המצווה השנייה היא מצוות מילה. נאמר ציבור שלא מלו. כאן השאלה כמובן, עד מתי יש כרת, אם ציבור לא מל, הרי יכול לקום היום ולמול, הרי מצוות מילה אין לה הגדרה. אני אומר את עניות דעתי, לא קובעת כאן, אבל אני מבין שיש עוד שתי מצוות עשה. ברור שאם אני אלך פה לפסח ולמילה, מה העניינם אצל הפרשה כאן? אני אומר את עניות דעתי הלא קובעת שיש ארבע מצוות שיש עליהם ארבע מצוות עשה לעניות הבנתי שיש עליהם איסור כרת. דבר אחד אנחנו לא נעסוק בו בכלל, וזוהי מצוות צום ביום הכיפורים. אין איסור לאכול ביום הכיפורים, יש מצווה להתענות. ועיניתם את נפשותכם, כי כל הנפש אשר לא תעונה ונכרתה הנפש עימנו. ואם כן מדובר על מצוות עשה לעניות הבנתי שיש אליה כרת, אבל לא ניכנס לפרטים ולא להוכחות בדבר הזה. אני רוצה לדבר על מצווה רביעית, שלעניות דעתי יש עליה חיוב כרת, מצוות עשה. המצווה הזאת היא ישיבת ארץ ישראל. ואם נלך קודם כל לראיות שמסביב, אז נלך קודם כל למגילת רות, שם הדברים פשוטים ביותר. ויהי בימי שפוט השופטים, וילך איש מבית לחם יהודה, לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו, שם איש אלימלך, אשתו נעמי, שני בניו, מחלות בכליון לפרטים וכולי. וההמשך ברור וחד משמעי לגמרי. וימות אלימלך איש נעמי, אחרי וישונם נשים מואביות, וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר האישה ושני בני האימה, וימותו גם שניהם מחלון וכליון. המשפחה כולה נחרטה. אין צורך לספר כאן לציבור, לא היו ילדים, למרות שהם ישבו שם 10 שנים, לא נולדו להם ילדים. כל הגברים שבמשפחה מתו, נותרו 3 נשים. שוב, לא נזכיר את הנאום המאוד מיואש של נעמי, כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש, גם ילדתי בנים, אבל היא אומרת בפרש, כי זקנתי להיות לאיש, והיא אומרת, שוב נבנותיי, ויעז השם עמכם חסד, כאשר עשיתם עם המתים ועם הדין, ואחר כך כמובן מאשימה את הקדוש ברוך הוא, כי אמר שדי לי מאוד. מה שיש כאן, זה בעצם הכרת שדיבר עליו רש"י. זה כילוי בנים, וכאן לא נולדו נכדים, וכלו הבנים, אדם מת בקיצור ימיו, ולמעשה משמעות הכרת שהמשפחה נחרטה. שלא היה המשך. שוב, עד ולא עד בכלל. בכל מצב, יש תמיד פתח לתקווה, ויש פתח לנו שער בעת נעילת שער, ובסופו של דבר, מכוח כל תהליך הייבום, לא נספר פה את סיפורה של מגילת רות, אבל בסופו של דבר נמצא פתרון. אבל מלכתחילה זה מה שקרה. והכרת הזה קרה לישיבת ארץ ישראל. ישיבת ארץ ישראל אינני מבין, כמו שאנחנו רגילים להבין, בארץ הקודש, אלא במשמעות קצת אחרת. וראיה לדבר ממקרה אחר, והוא יהודה. ושוב, אנחנו מדברים על יהודה, והקשר בין יהודה לבין הסיפור של מגילת רות, ידוע מאוד, נזכיר שכשבועז מייבם את רות, אז אומרים לו שם, והיא ואיתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר ייתן לך השם מן האישה הזאת. זה מוביל אותנו לסיפור יהודה ותמר, או יותר נכון לסיפור הקודם, שלפני יהודה ותמר. והיא ואת ההיא וירד יהודה מאת אחיו, וית עד איש אדולמי ושמו חירה, וירשם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע, ויקחיה ויבוא אליה. יש אישה, יש 3 בנים, בן השלישי יש בו משהו חריג שאני לא אכנס אליו כרגע, שהיה בכזיב בלידתה אותו. אני אסביר אולי עוד מעט את המשמעות של הדבר הזה, אבל גם כאן כמו אצל אלימלך. אצל אלימלך מת האיש ושני בניו, כאן מתה האישה ושני בניהם. כן, מתים ער ועונן וירבו ימים, ותמות בת שוע אשת יהודה. יהודה נותר ללא זרע ממשיך, אפילו אם נתנחם בשאלה, שאלה איננו יכול לשאת אישה, וברור גם למה, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו, הוא לא יכול להשיא לו אישה אחרת, כיוון שלא יכול להשיא לו את תמר. ויש לנו סיפור מאוד דומה של קראת, של אדם שנענש בקראת. הקשר בין הסיפורים ברור, אבל עולה שאלה אחת, והיא, יהודה לא ירד מארץ ישראל. הוא ירד אמנם מאזור ההר, ירד מהר חברון, וית עד איש אדולמי ושמו חירה, כלומר, בסך הכל נסע פה איזה 20 וכמה דקות לצומת האלה. זה, הוא לא ירד מארץ ישראל. אבל שוב אני אומר, ירידה מארץ ישראל במקרא, המשמעות שלה שונה ממה שאנחנו מבינים. הגמרא אומרת, הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. ישראל שבחוץ לארץ יהיו בעיניך כעובדי עבודה זרה. ולומדים את זה מהפסוקים של כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת השם לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. זה פסוק שאומר אותו דוד, שהוא עושה מסלול דומה מאוד ליהודה. הוא בורח מהר יהודה לאזור הפלישתים, כלומר לאזור עמק האלה, גת שהוא בורח אליה, נמצאת קרוב מאוד לצומת האלה, כמה קילומטרים מערבה יותר, במקום שהיום נמצא תל צפית, מי שעושה על הכביש הזה, ליד כפר מנחם, שם הייתה גת המקראית, שוב ארץ ישראל למהדרין. ובכל אופן הוא אומר לאמור לכבוד אלוהים אחרים, וחז"ל לומדים משם שהדר בחוץ לארץ דומי כמי שאין לו אלוה. כלומר ארץ ישראל וחוץ לארץ במושגים של חז"ל כאן, הכוונה המקום ששם קיים היישוב היהודי ומי שעובר אל היישוב הנוכרי וחי עם הגויים, וזה באמת מה שקרה אצל דוד, ולכן זה לאמור לכבוד אלוהים אחרים. מהיום ועלה, איך דוד יצטרך להישבע? יצטרך להישבע, אני יודע, באלוהי פלישתים, או אני לא יודע במה. אין, יהודה שעובר ולוקח אישה כנענית, על פי הפשט אישה כנענית, אני מכיר גם את הדרשה של סוחר, אבל גם על פי הפרשים הפשטנים הכוונה לאישה כנענית. לוקח אישה כנענית, עוזב את המשפחה, הוא עוזב את המשפחה. אני רוצה שנבין, הוא עוזב את המשפחה. פעם אחת הוא חוזר, וכשהוא חזר, אז והיה בכזיב בלידתה אותו, ובכזיב, לעניות דעתי, הכוונה כאן לכזיב שעל ההר, כאן, לא רחוק מגוש עציון, כוזיבה, ואז באמת אותו בן שלה נותר. אבל כשהוא נטש את המשפחה, הוא נותר בלי אישה, בלי ילדים. אם אני אביא את המקבילה של יהודה, ויהודה עשה את זה בעקבות מה שהוא עשה ליוסף. יוסף גם נטש את ארץ ישראל ואת המשפחה. בעל כוחו, אנחנו לא יכולים להאשים אותו. אבל, למרות הכל, יוסף הוליד שני ילדים בארץ מצרים. תראו איזה מאמצים התורה עושה, איזה טיפוס על קירות יש לנו בפרשת ויחי, פרשה ארוכה וארוכה וארוכה, שבאמת, אני קורא אותה פעם ראשונה, אני אומר, גם לי יש נכדים, מה יעקב שם יוצא כל כך מגדרו? וישק להם, ויחבק להם, וישם את, כן, על ראש אפרים, הוא הצעיר, ושמאלו על ראש מנשה, והמלאך הגואל אותי מכל רע, וקרב, וזה מין אהבה של סבא לנכדים. שאין, מה התרגשו? יש נכדים. אבל התורה מקדישה לזה שם כל כך הרבה פסוקים, בפרשת ויחי, לסיפור של יעקב עם אפרים ומנשה. זה כדי להכניס אותם אל כלל ישראל. זוהי המשמעות, ויקרב בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק. כי הם לא נולדו במסגרת האומה העברית. הם נולדו בחוץ. ואז הוא מכניס אותם תחת השם של שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, ויתגו לרוב בקרב הארץ. והוא מקבל אותם. סליחה? לא הבנתי, כל השבטים נולדו בחוץ. הם נולדו כחלק מעם ישראל. הם נולדו כחלק מעם ישראל. במחנה של יעקב, באוהל של יעקב. הם נולדו במסגרת עם ישראל. השניים האלה נולדו בחוץ לארץ, לא במסגרת של המשפחה היהודית. ואז הוא מכניס אותם. וזה בעצם החידוש של המעשה הגדול שלו בפרשת ויחי. זה שונה לגמרי. אחרת, חלילה, יש כאן כמובן משמעות של קראת, אם כי אצל יוסף כל הדבר הזה קרה לו לסוף. אבל משמעות הכרת היא על איש בארץ ישראל, או בואו נגיד בארץ ישראל בתוך עם ישראל. יכולתי כמובן להביא עוד דוגמה שקשורה למגילת רות, וזה לוט שמאבד את אשתו, הוא מאבד את בנותיו הגדולות, ונותר עם שתי בנות קטנות, ובלי שום סיכוי להקים משפחה, בשלושת המקומות האלה, גם יהודה וגם אצל משפחת אלימלך, וגם אצל לוט, בסופו של דבר היה איזשהו תהליך של ייבום, שהקים את כל העסק הזה מחדש. אבל בכל המקומות האלה זה בעצם קראת. ואצל לוט הקראת הוא, לא בגלל שאשתו סרבה לתת מלח, אלא בגלל שהוא החליט לעזוב את ביתו של אברהם ולצאת החוצה. וסדום הייתה בחוץ, ובירדן המזרחי. וההחלטה שלו לצאת החוצה, פחות או יותר הייתה בארץ מואב. הדמיון מאוד מאוד דומה. נאמר כי מואב כסדום תהיה ובני עמון כעמורה, הרי סדום נמצאות בארץ מואב, צוהר מופיע במפורש בספר ישעיהו בין הרי מואב. למעשה לוט נטש בשנת רעב את הארץ והלך לארץ מואב. בדיוק מה שעשה אלימלך. ונידון בקרת, שוב, עם איזשהו יכולת לפתור את זה על ידי חסד מיוחד של הקדוש ברוך הוא. ונטישת עם ישראל, או נטישת ארץ ישראל, ואני לא עושה כרגע את ההבדלים ביניהם, זה המחייב בקרת. כלומר, יש כאן מצוות עשה שעליה חייבים בקרת. למה אני מזכיר את המצווה הזאת? כי דומה שמבחינת המקראות בפרשת שלח, זוהי המצווה שנראית הקרובה ביותר לדון עליה. הרי על מה מדובר? אנחנו נמצאים בפרשת שלח בעקבותיו של חטא המרגלים. זה ימשיך לנו עד פרשת ציצית, וגם אחר כך פרשת ציצית שנאמר שם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כהמשך לשלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען ואלו שלא ראו את הארץ נכון. הכל זה מסגרת של חטא המרגלים. וכאן הבשורה הגדולה של ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה, זה על חטאו של העם שמען לבוא לארץ ושרצה לשוב למצרים. בסופו של דבר נותר במדבר, אבל שהחליטו שלא מתאימה להם ארץ ישראל ולא משנה מדוע, ושהם ישובו למצרים. וכל העם התחייב כרת, לולי ונסלח לכל הדת בני ישראל לגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה. תשאלו, זה הרי מזיד ולא שוגג. כבר הרמב"ן אומר את הדבר הזה בדברים מפורסמים, שכשכל העם חוטא אז נוצרת איזושהי אווירה, אווירה של חטא, ואז כולם נגררים אחרי האווירה, ולכן כשזה חטא של כל העם, זה תמיד כי לכל העם בשגגה, עם ישראל בשלמתו איננו יכול להתחייב בקלט. ובכן, עם ישראל בשלמותו לא מתחייב בקרת, אבל ביסוד הדברים זה הקרת האמור בפרשה שלנו, נדמה לי ככה. ואנחנו נדבר גם על הקריטות האחרים ועל הקשר שלהם אל הפרשה, אבל בראש ובראשונה הקרת הזה. ושוב, אני מביא את הדברים, אולי מכאן ניתן לראות שקרת באמת כולל את שני הדברים האלה. מה שאומר רש"י, זרעו נחרט וימיו נחרטים, כמו שמצאנו בדוגמאות האלה אצל יהודה, הוא הספיק לעשות תשובה ולתקן, אבל במקומות האחרים אצל אלימלך הדברים ברורים, גם לוט כנראה שלא יצא ממנו שום דבר, וזה בעצם היה יסוד הכרת. נעסוק קצת בשאלה של הקשר בין זרעו נחרט לימיו נחרטים. נראה שאין מדובר על שני עונשים, אלא שמדובר על עונש אחד. עונש אחד שאולי נבטא אותו במה שאומרת התורה, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. מה המשמעות של למען יאריכון ימיך? האם הכוונה רק שאדם במקום לחיות 60 שנה יחיה 85 שנים? האם זה השכר שהתורה מבטיחה? נראה שהתורה מתכוונת לדבר אחר. דבר דומה נאמר במלך, למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. נאמר לשלמה, דברים שאפילו אין צורך לפתוח, אני אקריא אותם. מי שרוצה יכול לפתוח במלכים א' פרק ג', ושם שלמה צריך לבקש בקשה. דובר שם בחלום בגבעון, הוא צריך לבקש בקשה, והקדוש ברוך הוא נותן לו שם שלוש בקשות טובות. אולי באמת נפתח פרק ג', פסוק י', אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ויאמר אלוהים, שאל מה אתן לך. נאמר בפסוק י', ויטב הדבר בעיני אדוני כי שאל שלמה את הדבר הזה. ויאמר אלוהים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך, ושאלת לך הבין לשמוע משפט. הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה, ואחריך לא יקום כמוך. וגם אשר לא שאלת, נתתי לך גם עושר, גם כבוד, אשר לא היה חמוך איש במלכים כל ימיך. ואם תלך בדרכי לשמור חוקי ומצוותי, כאשר הלך דוד אביך, והערכתי את ימיך. על פניו נראה שהשכר הזה של והערכתי את ימיך, שהוא השכר היחיד שהוא מותנה, שלוש מתנות הוא נתן לו מראש. כן, חוכמה ועושר וכבוד, נתן לו הקדוש ברוך הוא באשראי מן הרגע הראשון. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואם תלך, זה לא בחינם. ואם תלך בדרכך, לשמור חוקי ומצוותי כאשר הלך דוד אביך והערכתי את ימיך, נראה שזה מבוסס באמת על מה שנאמר בתורה בפרשת מלך. והייתה עמו וקרבו כל ימי חייו, למען ילמד, ליראה את השם אלוהיו כל הימים, לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. והערכתי את ימיך, אין הכוונה ששלמה ימות בגיל מופלג ולא ימות בגיל צעיר יותר, אלא הכוונה הוא ובניו. כלומר, אריכות ימים במקרא אין משמעה הגיל שבן אדם נפטר מן העולם. כיוון שאדם נפטר הוא למעשה חי מכוח בניו שעומדים על נחלתו. שתי מצוות עיקריות נותנת התורה לאב ביחס לבנו. האחת שורה בלימוד תורה, ולימדתם אותה בבניכם, או והגדת לבניך ביום ההוא לאמור, או והודעתם לבניך ולבני בניך, אם זה לימוד תורה, ואם זה הנחלת מעמד הר סיני, הנחלת יציאת מצרים. זה הקשר בין אדם לבנו, והדבר השני כמובן שהאב מוריש את נחלתו לבנו. והוריש את הנחלה לבנו, זה מה שנקרא במגילת רות, להקים שם המת על נחלתו. כלומר, הבן העומד על נחלת האב, הוא ממשיך את המפעל, ממשיך את כל מה שהאב עשה על האדמה הזאת, ומצמיח ונוטע וזורע. זה המשך, והאב קבור באותה אדמה, זה המשך מפעלו של האב, וכאמור, מפעלו של האב שעובר לבן, זה בתורה וארץ ישראל. בשני הדברים האלה, הבן ממשיך את המפעל של אביו, ואם אדם זוכה לכך שבנו ממשיך את מפעלו, גם בתורה וגם על האדמה שהאב תמון בה, זוהי משמעות של אריכות ימים. אריכות ימים, כן, זה לא תוספת 12 שנים לחיות, אלא זה האמירה של חיים שהולכים ומתמשכים. כרת, זרעו נחרט וימיו נחרטים. כלומר, אין אריכות ימים. לא אריכות ימים במובן הפשוט, של באיזה גיל אדם נפטר מן העולם, ולא אריכות ימים במובן המלא של התורה, שאדם זרעו ממשיך אותו. הדבר הזה בא לידי ביטוי בכמה וכמה מקומות, וכאן אני רוצה לעבור למצוות העשה האחרות שאמרנו שעליהם יש כרת. דיברתי על ישיבת ארץ ישראל, דיברתי על צום יום הכיפורים שאמרתי שלא נדבר עליו, ואני רוצה שנדבר עכשיו על מצוות מילה, ואחר כך נעבור למצוות הפסח. מהי מצוות מילה? ומה משמעות הכרת? כשאדם איננו נימול, או בואו נגיד במוצר היותר נורמלי, כשאדם לא מעל את בנו, אם כי על זה אין כרת. הכרת הוא על מי שלא נימול בעצמו. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. אברהם אפילו נימול, וכשהוא זקן בא בימים, אז הוא דואג להמשך, וקורא לעבדו זקן ביתו, ואומר לו, סימנה ידך תחת ירחי. שלא נתבלבל, סימנה ידך תחת ירחי, זה על ברית המילה. אז רש"י אומר, כיוון שמצווה שבאה לו בצער, אז הייתה חביבה עליו. אבל דומה שניתן להרחיב את זה. מה משמעות השבעת העבד על ברית המילה? כיוון שהוא אומר לו, והשביעך, והשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בארצו. כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אישה לבני משם. כלומר, הוא משביע אותו על ברית המילה, שבועה שמשמעותה המשך הזר, המשך הקיום. שהרי אם בנו ייקח אישה כנענית, כמו שיהודה לקח בת איש כנעני, ההמשך הוא שבעצם אין המשך. אם הבן שלו לוקח אישה כנענית, אין המשך. ברית המילה, מביאה את ברית המשפחה היהודית. בהמשך מתברר שהברית, שהשבועה על ברית המילה כוללת עוד משהו. רק את בני לא תשב שמה, וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו, וישב לו על הדבר הזה. שוב, השבועה כוללת שני דברים. את המשך המגורים בארץ ישראל, שהוא לא יוריד את בנו של אברהם, כלומר את יצחק, לארץ אחרת, ואת העובדה שהוא לא ייתן ליצחק אישה כנענית, כן, אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי, לקחת אישה שמתאימה לזרע ישראל כדי שיהיה המשך לזרע. אדם המזלזל בברית מילה, אדם שאיננו נימול, משמעו בראש ובראשונה נכונותו לשאת אישה נוכרית. וזה ההמשך. וזה מה שנקרא גם של חז"ל, מושך בהובלתו, לא ניכנס כרגע לפרטי העניין הזה, אבל זה ונכרתה הנפש, האם מהמאה, משום שלאדם הזה לא יהיה המשך. הבנים שלו יהיו גויים, יגדלו כגויים. כאן הקראת, כמובן, כשזה בא בצורה חריפה, אז גם הבנים מתים. כמו שראינו אצל יהודה, כשנשא בת איש כנעני, כמו שראינו אצל לוט, כשירד לסדום, ושוב, נסתכל פה על סדום מזווית אחרת, מעבר לשאלת הכנסת האורחים, וזה הפסוק, ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גרעד עזה, בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבועים עד לשה. סדום, ערי סדום היו ערי כנען. אברהם נבדל מהם, הוא ישב על ההר. בהר ישבו האמורי, שהאבון שלהם היה קטן יותר, ולא יכנס לעניין הזה. הכנעני יושב על הים ועל יד הירדן, כמו שנאמר, ובמקרה הזה אנחנו מדברים על בקעת הירדן, לוט לקח אישה כנענית, וכך נכרת זרעו. אני אומר, תמיד יש איזשהו פתח כלשהו, ושם זה היה על מידי מצוות איבום, כשכבר הכל היה אבוד, דבר שבא לידי ביטוי בשחרונו של לוט. כך שגם מצוות מילה אכן קשורה בקרת, ואפשר שהדבר הזה נאמר גם עליה, כמו שאמרנו הפסוקים במדבר תתפיו, עולים על מצוות עשה. עדיין נותר לנו לומר כמה מילים על קורבן פסח, אנחנו ניגע בזה יותר מאוחר. שוב, אני רוצה להסביר את הדבר הזה מכיוון אחר, ואחרון, והוא מצוות סימנה ידך תחת ירחי, נאמר בתורה פעמיים. פעם אחת, אברהם שמשביע את עבדו זקן ביתו, אליעזר על פי מסורת חז"ל, לקחת אישה לא כנענית ליצחק, לקחת אישה ממולדתו של אברהם, והמקרה השני כמובן, בפרשת ויחי, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ואומר, אם נא מצאתי חן בעיניך, ועשית עמדי חסד ואמת, ושם גם כן משביע אותו, אומר, סימנה ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, ענה תקברני במצרים. שוב אנחנו מגיעים לאותו עניין, לצורך של יעקב לחזור לארץ ישראל. זוהי שבועה על ברית המילה, הצורך לחזור לארץ ישראל ושכבתי עם אבותיי. כלומר, המשך השושלת, המשך החיים. מה שחז"ל אומרים לנו שיעקב אבינו לא מת. יעקב אבינו ביטא בצוואתו את המשך החיים שמשמעו השושלת. אני עם אבותיי וכאן בארץ ישראל. וזה למעשה ההמשך שלמען יאריך ימים ממלכתו הוא ובניו, כאן במקרה הזה הוא עם אבותיו, אבל המשך השושלת שהיה כאן כל כך קריטי, והחזרה לארץ ישראל, זוהי משמעות של אדם לא יידון בקרת. שוב, כילוי הזרע וכילוי הימים, או יותר נכון כריתת הזרע, זרעו נכרת וימיו נכרתים, לשיטת רש"י, ניסינו ליישם את הדברים האלה. נאמר אותם בקצרה, אבל ממש בקצרה. נשוב, ראינו את הפסוקים בפרשת שלח, ראינו שעיקרו של כרת שנאמר שם, וממילא של השוגג שבא לידי ביטוי בקורבן ציבור, זה על אי ישיבת ארץ ישראל. יש אי ישיבת ארץ ישראל, ראינו שבה העונש שבא עליה זה כילוי בנים וכריתת הזרע וכריתת ימיו של האדם. כשיטת רש"י, המשמעות של זה, זה בא לידי ביטוי כאמור גם בברית מילה וגם במקומות האחרים שדיברנו עליהם. נלך קצת משיטת רש"י וניתן אחר כך סיכום כולל אם נספיק לשיטת הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ם והרמב״ן כאמור לא דיברו על כילוי זרע וכילוי בנים, או על כריתת זרע או כריתת בנים, אלא דיברו על עולם הבא. אבל עם חלוקה בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, שכרגע נעמוד עליה. הרמב״ם, מה טיב החלוקה שבו? אני אומר, ישנה חלוקה סתמית. הרמב״ם מדבר על הטובה הצפונה לצדיקים, הוא מדבר באותו מקור שראינו על פרעון הרשעים. זה מה שהוא מדבר על פרעון הרשעים, כלומר צדיקים ורשעים. הרמב״ן עושה לנו חלוקה קצת יותר מסובכת. פה, הרי זה בא לברך ונמצא מקלל, כוונתי להדגיש את השורות הכהות, אז רואים אותן פחות טוב. במחשב שלי זה נראה עם צבע יפה, אבל בדפוס זה יצא ככה, אבל תצליחו לפענח את האותיות. ונראה אולי את הרמב״ן בתחילתו, את מה ששחור על גבי לבן, לא את מה ששחור על גבי שחור. הרמב״ן מדייק מן הפסוקים, ונכריתו הנפשות העושות בקרב עמם, הנה בכריתות שלושה עניינים. האחד שנאמר בו, ונכרת האיש ההוא. השני, ונכרתו הנפשות העושות, ונכרתה הנפש ההיא מלפניי. כלומר, איש זה אדם, בשר ודם. כאן אתה מדבר על כריתה כאן, כשמדובר על מלכתה הנפש, אתה עובר לעולם הנפשות. והוא מדבר גם על, והשלישי, שנאמר בהם, היקרת, תיקרת, הנפש ההיא אבונה ואה. כן? שזה חמור יותר, כאן הוא מביא גם את יום הכיפורים, וזה מה שחז"ל דיברו על כרת בעולם הבא, מה משמעו של העניין הזה. אז כאן הוא אומר, כאן נסתכל קצת באותיות הכהות, ברקע, כן. טראומה והוא העניין, כי האוכל חלב ודם והוא צדיק ורובו זכויות, אבל גברת אהבתו עליו ונכשל בעבירה היא, כן? ייקרתו ימיו וימות בנעורים קודם שיגיע למי הזקנה, והם 60 שנה. ואין נפשו בהיקרת, אבל יש לו חלק בעולם הנשמות. כלומר, יש באמת כרת, דומה לרש"י, הוא איננו מזכיר את זרעו נכרת, אנחנו דיברנו בעיקר על זרעו נכרת, אבל מדבר על קיצור ימים. והוא ממשיך ואומר, אני עובר לכהה השני, ואשר אם החטא החמור ראו יהיו עוונותיו מרובים מזכויותיו, עונש הכרת שבעבורה החמורה מגיע לנפש החוטאת, לאחר שתיפרד מן הגוף, והיא נכרתת מחיי עולם הנשמות. ומחויבי הכרת הזה עובר זה כתוב, ונכרתה הנפש ההיא מלפניי. כאן הוא עובר לכרת דומה מאוד למה שמדבר הרמב״ם, כלומר, אנחנו מדברים על אדם שזכויותיו מרובות מעוונותיו, והוא מצרף את זה לעונש כרת, אם כי מסתבר שאדם ש... סליחה, לא זכויותיו מרובות מעוונותיו. קבעתי שעוונותיו מרובים מזכויותיו, ושם יש כרת, מן הסתם, אדם שעוונותיו מרובים יש בהם גם איסור כרת, וכאן הוא מדבר על כך שנכרתת מעולם הנשמות. אז מה נשאר לנו, הכרת השלישי? מה? אז מה נותר לכרת השלישי? בכרת השני כבר נכרתה הנפש בעולם הנשמות, אז מה אנחנו עושים עם השלישי? וזה בקטע האחרון, האחד לפני האחרון. ויש כרת חמור שנכרת גופו ונפשו, והוא הנאמר כי דבר השם בזבק בצוותו היפה, חוזר לפסוקים שלנו, יכרת יכרת הנפש היבו נבע, ודרשו יכרת בעולם הזה, תיכרת לעולם הבא, שהוא ימות בנוער וחייתו בקדשים שלו, תחיה נפשו בתחיית המתים ולחלק לעולם הבא. כלומר, הרמב"ן נותן לנו כאן תרכובת קצת מסובכת. ראינו את הרמב״ם שיכול היה להסתמך היטב על הגמרא בסנהדרין, ונראה שמסתמך עליה, ושם כתוב וכי שלושה עולמים יש. וכן, יש חלוקה ברורה. צדיקים יש להם עולם הבא, ורשעים אין להם חלק לעולם הבא. וזה מה שכתוב שם בסנהדרין, בחלק הראשון, ונחרטה בעולם הזה, היא קראת לעולם הבא, דיברה תורה, לא משנה תקרא, דיברה תורה כלשון בני אדם, יש לנו עולם הזה ועולם הבא. יש לנו שני עולמות. ומי שבקראת, שנאמר בפרשה הזאת, אין לו עולם הבא. אבל הרמב"ן כנראה ניסה לרתום אותנו גם לגמרא נוספת, והיא הגמרא בראש השנה. נקרא אותה ממש מלמעלה. תניא בית שמאי אומרים שלוש כיתות הן ליום הדין. אחת של צדיקים גמורים, אחת של רשעים גמורים, אחת של בינוניים. תלמוד בבלי ראש שנה דף ט"ז ב' עד י"ז א', כן? אני חוזר, צדיקים גמורים נכתבים ונכתבים לאלתר לחיי עולם. רשעים גמורים נכתבים ונכתבים לאלתר לגיהינום. יש שם גם גמרא יותר ידועה שנכתבים ונכתבים לאלתר בראש השנה ואחר כך בינוניים ליום הכיפורים. כאן זה המשך הגמרא. רשעים גמורים נכתבים ונכתבים לאלתר לגיהינום, שנאמר ורבים משני עפר אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדרעון עולם. בינוניים יורדים לגיהינום ומצפצפים ועולים. מצפצפים זה כמו צפים, כלומר צופים מתוך הגיהינום ועולים. מביא כאן פסוקים, בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד. וכאן הוא ממשיך, אני מדלג שורה, פושעי ישראל בגופם ופושעי אומות העולם בגופם יורדים לגיהינום ונינודים ב-12 חודש, לאחר 12 חודש גופם קלה, נשמתם נשרפת ורוח מפזרתם תחת כפות רגלי הצדיקים. אבל, דילגתי טיפה, המינים והמסורות והמשומדים והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו בתחילת המתים, שפרשו מדרכי ציבור ושנתנו חיתתם בארץ חיים ושכתבו ושהחיתו את הרבים, ירון ירובעם ולבט וחבריו יורדים לגיהינום ונידונים בה לדורי דורות. גיהינום קלה והם אינם קלים. כאן למעשה אנחנו עוברים מדיון. נעשה משתי הגמרות האלה, משתי הסביות האלה, נעשה דבר אחד. אנחנו מדברים לא על שני עולמים, אלא על שלושה עולמים. על העולם שלנו, על עולם שיש בו גן עדן וגיהינום, ועל מה שמופיע כאן, העולם הבא. לא אכנס פה לשאלה הגדולה אם העולם הבא ותחיית המתים זה זהה, או זה, יש בעצם ארבעה עולמות. ובאמת שיטת הרמב״ם מורחבת יותר במקום אחר, במאמר תחיית המתים, ובהקדמה שלו בפירוש המשניות לפרק עשירי במסכת סנהדרין, פרק חלק. לא ניגע בכל הדברים האלה כרגע, אבל יש כאן הבדלה בין גן עדן גיהינום, שזה עולם הנשמות, לבין מה שעתיד לקרות בעולם הבא, שהוא עולם עתידי יותר, ויש כאלה שיורדים לגיהינום, אבל עולים משם, ויש להם חלק לעולם הבא. הרמב"ן כנראה רואה רמז גם בגמרא כאן, שיש כאלה שאין להם חלק לעולם הבא גם אחרי הגיהינום, גיהינום קלה והם אינם קלים, כלומר ממשיכים להתייסר, טיב האיסורים האלה לא נדבר כרגע, אלא אני רוצה לנסות לראות את הבסיס של החלוקה של הרמב"ן, על מה הדבר הזה מבוסס. נראה לי שהרמב"ן עשה הבחנה בין שני סוגי רשעים, וממילא, אם אני לוקח את הגמרות שיש לנו כאן, עלינו באמת לחלק כאן את הכרת לשלושה סוגי כרת שונים. כרת בעולם הזה, ויש לנו גם כרת שקשור לעולם גן עדן וגיהינום, ויש לנו גם כרת שלישי, שהוא החמור מכולם. את הדברים האלה אני רוצה שנקדיש להם את המילים הבאות. יש דין שקשור ליום הדין גם אחרי עולמנו. הדבר הזה נזכר במקראות במספר מקומות. דומני שהמקור הברור ביותר הוא בספר קהלת, שהוא מדבר על וישוב ויפר אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, ושם הוא אומר, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. וברור ממקומות אחרים בקהלת, שהרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, זה למשפט. וכך נאמר, בקהלת קצת קודם, אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המוות, ואין משלחת במלחמה, ולא ימלט רשע את בעליו. כלומר, אדם לא שליט על השאלה מתי הוא ימות, ושלא יחשוב שהוא יוכל להתחבא מדינו של הקדוש ברוך הוא. ועל יבטיחך יצריך שהשאול בית מנוס לך. שעל כוחך אתה ועל כוחך אתה ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אין שלטון ביום המוות. כלומר, אדם לא שולט על מותו, אדם לא יודע מתי ימות, וכמו שאדם איננו יודע מתי ימות, כך לא ימלט רשע את בעליו, והרשעים יקבלו את שלו. וזה כמובן עולה על יום דין שהוא אחרי המוות, הדבר הזה מרחף על פני ספר קהלת בעוד מקומות, נתתי שני מקומות בולטים, יש עוד, במה שנאמר שם. אשמח בחור בילדותך, אמרו לוודע כי על כל אלה הביאך האלוהים במשפט, ושם הוא מדבר על כל התהליך של המיטה, שאחריו יבוא הדבר הזה של יביאך האלוהים במשפט. וזה כמובן, על פי עקרון הצדק הטבעי, למרות שלא נאמר בשום מקום, תלוי אדם שזכויותיו מרובות או עוונותיו מרובים והציורים הידועים של אוזניים, שלא ניכנס אליהם כרגע. אבל, יש כנראה סוג שלישי. ושוב, אני רוצה לנסות ללמוד אותו מפרשת קראת, שקראנו אותה מספר במדבר שם. וזה מה שהגמרא מדברת על עולם הבא, וכאמור עולם הבא זה לא גדדת גיהינום, אלא זה העולם העתידי והנצחי שאחריו. גם מי שיורד לגיהינום, בסופו של דבר מצפצף או צף ועולה, ומגיע לעולם הבא. כאן מדובר על יקרת תיקרת, על קריטה גם מן העולם הבא. אני חוזר לפסוקים בפרק ט"ו שקראנו אותם בתחילת השיעור. והנפש אשר תעשה ביד רמה, מן האזרח ומן הגר. את אדוני ומגדף ונחייתה הנפש היא מקרב עמה. כי דבר אדוני בזה ואת מצוותו יפה, יקראת תקראת הנפש היא עבונה. ועל מה מדובר כאן? בפשטות הדברים אנחנו מחלקים כאן בפרשיות וראינו בין שוגג למזיד. אבל כאן לא מדובר על מזיד. כאן מדובר על הנפש אשר תעשה ביד רמה, וזוהי דרגה נוספת שיש לנו, והיא הדרגה נקראת בלשון חז"ל מומר להכעיס. אנחנו מחלקים, הגמרא בסנהדרין מחלקת להלכה בין מומר אוכל נבלות לתיאבון למומר אוכל נבלות להכעיס. עשייה ביד רמה זאת עשייה להכעיס, זאת עשייה בברידה, זאת עשייה מסיבות עקרוניות. כדאי לשים לב, אני רק זורק רמז, כל אחד שיעשה איתו מה שהוא רוצה. ופשטות הדברים גם במיטות בית דין, אנחנו מחלקים בין שוגג למזיד. ושמי שמחלל שבת במזיד חייב סקילה. אבל כשאנחנו יורדים לתורה שבעל פה, מי שמחלל שבת במזיד איננו חייב סקילה. למה? כי צריכים גם התראה. טוב, עדים צריכים כדי לברר, אבל צריכים גם התראה. לא סתם צריכים התראה. כדי שנחשוב שאם אדם לא ידע שאסור לעבוד בשבת, ההתראה צריכה להיות תוך כדי דיבור למעשה. יתרה מזאת, המחלל השבת צריך להגיד, על מנת כן אני עושה, צריכים להגיד לו, דע לך, אתה מחלל שבת, התורה אסרה חילול שבת שנאמר כך וכך, ואתה מתחייב על זה מיתה, והוא צריך להגיד, על מנת כן אני עושה. אפשר כמובן לדחוק שצריכים את ההתראה תוך כדי דיבור, אולי הוא שכח. אם מדובר פה על אדם סנילי ששוכח אחרי שנייה, אוי ואבוי. על פניו נראה מדבריהם של חז"ל, שמי שמתחייב ממיתה, זה רק מי שעושה להכעיס. שיתרו בו ואמרו, דע לך הדבר הזה עושה, כן, והוא אומר, כן, על מנת, כן, אני עושה. שהוא בא לעשות להכעיס. אני יודע שהדבר הזה שאמרתי לא נזכר בהלכה, אבל מפרטי ההלכה, הוא לכאורה עולה, אינני אומר את הדברים הלכה למעשה. ואכן כאן בפרשה מדובר על מי שעושה להכעיס ביד רמה. מה זה? למה שאדם יעשה את זה? בואו נמשיך ונראה את הסקילה שמדובר עליה כאן. והיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. דיברנו קודם על חילול שבת. ויקריבו אותו, מוצאים אותו מקושש עצים למשה ולאהרון ולכל העדה ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה. ויאמר אדוני אל משה אמור תמאת האיש רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה ויוציא אותו כל העדה מחוץ למחנה ורגימו אותו באבנים וימות כאשר ציווה אדוני אל משה. מה קרה שם? איך זה מתקשר אלינו? איך זה מופיע כאן? אפשר, אני מעלה את הדברים בגדר אפשר. אנחנו נמצאים כאן במתח הגדול מאוד שבין פרשת שלח לבין פרשת קורח. פרשת קורח מביאה את התסכול של עם שלם שיצא ממצרים כדי להגיע לארץ ישראל, ואומרים להם תמתינו כאן 40 שנים. אנחנו נמצאים בשבוע יחסית טוב, אבל כדי להבין היטב את הרקע לפרשת קורח, מה שהיה צריך לעשות בשבוע שעבר, היה צריך לצאת מהבית ומהמזגן ולשבת 10 דקות בחוץ כדי להבין את כל התסכול שהביא את פרשת קורח. שאומרים לאנשים, אתם בשמש הזאת במדבר יושבים עם הילדים שלכם, עם הנשים שלכם, עם ההורים הזקנים שלכם, לעוד 40 שנה. שוב להזכיר, לא היה מיזוג אוויר. ולא היו מכשירים אלקטרונים ללחיצת זבובים ויתושים וכל הדברים האלה. מה המשמעות לשבת במדבר 40 שנה? כאן באה פרשת קורח ומביאה את כל התסכול. ואני חושב שפרשת קורח לא מתחילה במילים ויקח קורח, אלא מתחילה בויהיו בני ישראל במדבר. אני לא בא לשנות עכשיו את סדר קריאת התורה, אני מתכוון כרגע מבחינה עקרונית. מתחילה, והיו בני ישראל במדבר, והמצאו איש מקושש את צמר השבת. ובא שם אדם אחד ואומר למשה רבנו, אני יצאתי ממצרים כדי להגיע לארץ ישראל. אני קיבלתי את התורה למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. אני לא קיבלתי את התורה כדי שאתה תקבור אותי כאן במדבר החמס. לא בשביל זה קיבלתי את התורה. ואם אתה מודיע לי ש-40 שנה אני יושב כאן עד שאני אמות, אז בוא תראה מה אני הולך לעשות בשבת. ולפני כולם, ועל מנת כן אני עושה. וזאת הייתה הרמת מרד ברורה מאוד, עם אמירה חד משמעית. כשרוצים למרוד, מוצאים את הסיבות. אתמול יצא לי לדבר על חטא, אולי כבר לא כדאי כל כך להגיד, אבל על חטא בנות מדיין. כן. תיארתי את זה שוב על פי הדמיון המפליק שלי דרך מה שעולה בקדמוניות מפלביוס. שזמרי בן סלו מתווכח שם עם משה רבן שהוא אומר לו זה אסור. ושוב אני מפליג על פי הדמיון שלי, אבל זה נדמה לי מה שעולה מתוך הדברים בפרשנות מעניינת. שמע, משה, הובלת אותנו במדבר כל הדרך, בסדר, אתה היית מפקד ואתה אמרת מה לעשות, עכשיו הגענו לארץ שלנו, עכשיו אני כאן בעל הבית ועכשיו אני אחליט לבד מה אני אעשה. זה פחות או יותר מה שאומר זמרי בן סלו למשה רבנו. אתה כבר לא המפקד, אני הגעתי הביתה, השתחררתי. עכשיו אני לא שומע פקודות. כלומר, אם רוצים למרוד, אפשר כמו המקושש, אפשר כמו זמרי בן סלו, אפשר למרוד כתוצאה מזה שנשארים במדבר, אפשר למרוד כתוצאה מזה שבאים לארץ. אבל מה שהיה כאן זה מרד ברור. ועל זה אומרת התורה, והנפש אל תעשה ביד רמה, וממשיכה לפרשת ויהיו בני ישראל במדבר. מדובר פה על מי שעושה לאחיס, ובעקבותיו דתן ואבירם. לולי דמסתפינה, הייתי אומר, ואני פה צריך ללמד, ולא נעשה את זה עכשיו, את הטכניקה שלי של אין מוקדם ומאוחר בתורה, ואיך לפרש פסוקים, אבל יכול להיות שהאיש הזה הוא מי שנעלם לנו מן התמונה, והחידה הגדולה, מי זה האיש הזה? שהתכבדו בזה גם חז"ל, ובהמשך יש חידה הפוכה. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת בן לוי, ודתן ואבירם בני אליהו, ואון בן פלת בני ראובן, לאן און בן פלת נעלם? ואולי זה פסוק מקדים שנותן לנו את כל הצוות של המרד, ואון בן פלת הוא האיש שמופיע לנו כאן. אני מכיר גם את הדעה שאון בן פלת חזר בתשובה, אני חושב שאפשר ללכת בפסוקים ולהוכיח הפוך, לא נעשה את זה כרגע. ואז אולי הוא האיש, אולי מישהו אחר, אבל זה מישהו שהרים את נס המרד ואמר למשה, אני קיבלתי את התורה, הדעת הדרך היא שאתה מביא אותי לארץ ישראל, ואם אתה לא מביא אותי לארץ ישראל, אז אני לא מקיים את התורה. ואז ניתן פרשת ציצית של הבגד שהולך יחד איתך לכל מקום וגם לגלות, ומזכיר לך שאתה חייב לקיים את המצוות, ודייך בכך שהקדוש ברוך הוא הוציא אותך במצרים. אבל אני חוזר למה שנאמר בגמרא בראש השנה, המינים והמסורות והמשומדים והאפיקורסים ושכפרו בתורה ושכפרו בתחיית המתים והפורשו מדרכי ציבור ושאנחנו נחית איתם בארץ החיים, וזה בסך הכל כל אלה. אלה הם הדוגמאות של המורדים ושל העושים להכיס בכל צורותיהם. וכאן אומר הרמב"ן, יש עונש שלישי שאין לו חלק לעולם הבא. בגדול כאמור זה נאמר על המומרים להכיס. כאן אני חוזר לקראת היחיד ששכחנו לדבר עליו. שוב, בהקשר של המצוות שלנו, שאנחנו עוסקים בקראת של מצוות עשה, ואני חוזר לקראת של פסח. ואני רוצה לומר עליו מילים ספורות, על הקראת של פסח. נחלקו בגמרא במסכת פסחים. מילי זה מופיע לנו אפילו במקורות. כן. המקור האחרון, נחלקו בגמרא במסכת פסחים מהי דרך רחוקה, שאם אדם היה בדרך רחוקה, הוא פטור על הפסח. משנה, פרק ט', משנה ב', איזו היא דרך רחוקה, מן המודיעין ולחוץ, וכמידתה לכל רוח, דברי רבי עקיבא. אגב, משם נראה שמודיעין זה לא מודיעין של היום, כיוון שמודיעין של המשנה הייתה רחוקה 15 מיל מירושלים, כלומר הייתה כנראה יותר למעלה, אבל לא נעסוק בזה כרגע. ובכן, מדמודים ולחוץ, מנתה לכל דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, מסקופת העזרה ולחוץ. אמר רבי יוסי, לפיכך נקוד על ה' לומר לא מפני שרחוקה, אלא מסקופת העזרה ולחוץ. שבו בנפשכם. אדם שבדרך רחוקה, פטור מלעשות את הפסח. אם אתה אומר, מדמודים ולחוץ, 15 קילומטר, טוב, קשה להגיע. לא היו מכוניות, קשה להגיע, אפשר לקרוא לזה דרך רחוקה. מסקופת העזרה ולחוץ. העזרה היא עד כאן, כן, העזרה היא עד כאן, זה הגדר, אדם נמצא כאן, הוא בדרך רחוקה, על מה אתם מדברים איתם? מי שמדייק בפסוקים מוצא את שיטת רבי אליעזר. איש איש כי יהיה טמא לנפש ובדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, ואז הפסח להשם בחודש השני, ב-14 יום לחודש. כלומר, מי שנמצא בדרך רחוקה, כלומר, מן המודיעין ולחוץ, מותר לו לעשות פסח שני. בהמשך נאמר, והאיש אשר הוטה הוא ובדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח ונחתה הנפש העניין. שם לא נאמר דרך רחוקה, שם נאמר דרך. כלומר, כל אדם שנמצא סנטימטר מן העזרה, פטור מכרת. אז מורה ורבותיי, מי חייב כרת? גבירותיי ורבותיי, מי חייב כרת? רק מי שהיה בתוך העזרה ולא הקריב פסח. רגע, רגע, רגע. אם הוא לא רוצה להקריב פסח, אז מה הוא עושה בתוך העזרה? הוא בא אל תוך העזרה כדי להגיד משפט אחד. איזה משפט הוא בא להגיד? מה העבודה הזאת לכם? זה מה שהוא בא לעשות שם. כלומר, גם כרת בפסח. זה וחדל לעשות הפסח. חדל לעשות הפסח, זה כמו היהודי שיש בית כנסת שהוא אומר, הגליל לא תדרוך. זה וחדל, זה לא אחד שלא הלך להתפלל. זה שאמר לבית כנסת הזה, אני לא נכנס. זה מי שבא לעזרה ואמר, תראו אותי, אני לא מקריב פסח. מה העבודה הזאת לכם? זהו הקראת שאנחנו מדברים עליו כאן. על קראת שנעשה להכיס. טוב, דקה ורבע שיש לנו, אנחנו ניתן איזשהו סיכום, ונתחיל שוב משיטת הרמב"ן והרמב"ם. הרמב"ן והרמב"ם שלחו אותנו לעולם הבא, אלא, לא, בתודעה של העבירות שנעשות כאן. שלחו אותנו בקראת לענייני עולם הבא, ויתר הרמב"ן על הרמב"ם שעשה את החלוקה. בין ציר גן עדן גיהינום, ששם אתה קובע אותו על פי העיקרון של המוזניים ושל מישהו יותר רשע או יותר צדיק, ועל כך מתייחס כאמור בעיקר קהלת כשמדבר על יום הדין ועל ולא ימלט רשע את בעליו, ועל הדרגה האחרונה של מינים ומסורות וכל אלו שנזכרו שם בגמרא בראש השנה שאין להם בכלל חלק לעולם הבא. את הדבר הזה ניסינו להוציא מן הפסוקים כאמור, על ידי ההבנה שהמינים והמסורות וכל אלה, זה הדוגמה של להכעיס. ומי שעושה להכעיס את השם הוא מגדף. אגב, מהי ההוצאה להורג השנייה בתורה? המגדף. כלומר, המגדף, מה שנאמר בספר ויקרא, הוא זה שעושה להכעיס. וכל מי שעושה עבירה אחרת להכעיס, כמו המקושש, הרי הוא כמו המגדף, ודינו באמת כמו המגדף בעניין הזה. לכך אולי שלחו אותנו חז"ל בדיני חייבי מיתת בית דין, שחייב לומר על מנת כן אני עושה. רש"י כאמור שיטה אחרת, ניסינו לבנות על מה רש"י אומר את דבריו, אבל נגמר לנו הזמן ועוד 20 שניות. תודה רבה.